שלום וברכה, ברוכים הבאים לתוכנית לקראת שבת, פרשת בעלותך. פרשת בעלותך בולטים במיוחד שני פסוקים המוקפים בשתי נונין הפוכות. ויהי בנשוא אהרון ויאמר משה, קומה השם ויפוצו אויביך וינוסו משנאיך מפניך. ובנוכו יאמר, שובה השם רבבות אלפי ישראל. כפי שאמרנו, הפסוקים האלה מוקפים מלפניהם ומאחריהם באות נון הפוכה. וחז"ל ראו בשני הפסוקים האלו ספר בפני עצמו. דרך אגב, נאמר שמבואר בגמרא בשבת שחז"ל קבעו לפי ההגדרה הזאת של ספר בפני עצמו הלכה בעניין הצלת קטעי ספרים מן הדלקה בשבת. ממילא בוקעת ועולה השאלה, מדוע החשיבה התורה כל כך את שני הפסוקים האלה? בואו נתבונן מעט ברקע לכתיבת הפסוקים האלה. העיתוי היה תאריך כף אייר בשנה השנייה ליציאת מצרים, כאשר עברה כמעט שנה מאז שחנו בני ישראל ליד הר סיני. בהר סיני כידוע קיבלו את התורה. במדבר הם הקימו את המשכן, הם הקריבו את הפסח הראשון והשני. הם עמדו למניין ונערכו איש על מחנהו ואיש על דגלו, מוכנים ודרוכים לקראת המסע הגדול לארץ ישראל תוך ימים ספורים. חטא המרגלים, שנקרא עליו בשבת הבאה, עיכב את עם ישראל במדבר 40 שנה. אולם לא רק עיכוב זמן היה כאן, אלא שינוי מהותי בתוכנית כולה. אלמלא חטא המרגלים, כך מסתמן, הייתה ארץ ישראל נכבשת על ידינו ללא קרב. הספורן אומר על הפסוק הראשון, ויפוצו אויביך, כי אמנם לולא שלחו מרגלים היו נכנסים בזולת מלחמה, שהיו האומות בורחות כעזובת החורש והאמיר. הרעיון הזה של הספורנו כבר נמצא ברשי בתחילת ספר דברים, ששם רשי מבאר, בואו הורשו את הארץ, אין מערער בדבר ואינכם צריכים למלחמה, אילו לא שלחו מרגלים לא היו צריכים לכלי זין. המקור של כל הדברים האלה זה בספרי. אלא שרשי והספרי וגם רשי קצת סתמו, ודבריהם ניתנים לפירוש מורחב יותר מזה של הספורנו, שהיו האומות בורחות. ייתכן לומר שעמי כנען לא רק היו בורחים, אלא אולי היו גם משלמים עם ישראל. הרי עם ישראל איננו עם שוחר מלחמה. השאיפה האידיאלית צריכה להיות לתקן עולם במלכות שדי. ואכן נראה מהדברים האלה שאילו זכינו, הייתה כניסת עם ישראל לארץ ישראל, הייתה אמורה לבשר מהפכה מוסרית בינלאומית, שבה היו עמי כנען מקבלים על עצמם את שבע מצוות בני נוח, ובעקבותיהם היה הולך העולם כולו. בנוסף לכך, הרע במיעוטו הוא הכרת עמי כנען בזכותו של עם ישראל על ארצו. גם אם לא היו עדיין מקבלים מצוות, גם אם אין כאן עדיין קבלת מצוות, עדיין יש כאן הכרה עמוקה בבחורתו של עם ישראל, ויש כאן סיכויים להשפעה חיובית יותר לעתיד לבוא. גם זאת הכרה שמחייבת איזושהי רמה רוחנית גבוהה. מצד עם ישראל, כדי שהערכה כלפיו תהיה גבוהה. אבל, כידוע, בסופו של דבר, בלית ברירה, הותרה המלחמה. אמנם במצב שנוצר נחשבת מלחמה זו למלחמת מצווה, אבל המצווה הזו היא תוצאה של מצב מסוים שמלכתחילה לא היה רצוי. המלחמה היא הכרח, וגם כשעם ישראל נאלץ לנקוט בה, הוא מביע את שאיפתו לכך שבעקבותיה תיפתח האפשרות להשפעה חינוכית חיובית. גם כשעם ישראל יוצא למלחמה, אין זו מלחמה רגילה. קודמת לה פנייה לקדוש ברוך הוא, וכי תבוא מלחמה בארצכם וראותם בחצוצרות ונזכרתם לפני השם אלוקיכם. תבואו ותשאלו מה מיוחד. כל צבא משתמש בחצוצרות ובקרנות בשעת מלחמה. התורה לא באה כאן ללמד אותנו תכסיסי קרב. החצוצרות בעם ישראל, במלחמה של עם ישראל, נועדו למטרה אחרת. נועדו לתפילה לפני השם על מהותה של המלחמה ומטרותיה. מה שעולה מהגמרא במסכת תענית בדף י' ז', זה שבערב היציאה לקרב נהגו להתפלל תפילת מוסף של ראש השנה. לתקוע בשופר מלכויות, זיכרונות ושופרות, תפילת תשע, מה שאנחנו מכנים. מה המסר המרכזי של התפילה הזאת? המלכת השם. יכירו וידעו כל יושבי תבל כי אחד תכרע כל ברך תשבע כל לשון. זה בדיוק מה שאנחנו אומרים. המטרה היא הכרת כל באי עולם מלכות השם. לא מלחמה פיזית. המלחמה היא ממש לא עימות פיזי בין ישראל לאויביו, או לפחות לא רק, אלא היא עימות רעיוני בין אמונת הייחוד לבין מתנגדיה. עם ישראל הוא לא עם במשמעות המקובלת. הוא לא קבוצת פרטים המעוניינים לשמור על קיומה מפני אויביהם. המכונה המשותף של העם הזה הוא האמונה והשליחות. וממילא האויבים שלו הם לא אויבים שלו, הם לא אויבים אישיים, אלא אויבי הרעיון שאותו העם הזה נושא. ויפוצו אויביך וינוסו משנאיך עם אויבי השם ושונאי תורתו. ועתה מובא לנו מדוע נחשבים שני הפסוקים האלו לספר בפני עצמו. בשני הפסוקים האלה, ואם מנסוע ובנוחו יאמר, באמת מקופלת תמצית התורה כולה. הזיהוי המלא שבין עם ישראל לבין השם באמצעות התורה, והיחס לארץ ישראל וכיבושה כערך תורני צרוף ולא ככיבוש צבאי באלמה, הסטייה של עם ישראל מדרכו המקורית, אם על ידי המתאבים תאווה בפרשת השבוע, ואם משום שנסעו מהר סיני כתינוק הבורח מבית הספר, על איבא דרשי והרמב"ן. הסטייה הזאת היא זאת שגרמה לכך שהרעיון המקורי לא מומש, והמסע המתוכנן אל הארץ המובטחת לא מושלם יחסית במהירות. ולכן הוכנסו שני פסוקים אלו למעין מאמר מוסגר. באמת, כשילד צעיר מסתכל מה זה שתי הנונים ההפוכות האלה, הוא לא ישע, הדבר הראשון שעולה לו בראש, זה לא שמדובר בנון הפוכה, אלא במעין סוגריים מרובעות. מאמר מוסגר. אחר כך רואים שזה נון, הפוכה. והאות נון מסמל את הנפילה. כן, למה אין במזמור, באשר שבטיך, כן? במזמור תהילה לדוד, אין את האות נון, יש את כל האלף בית חוץ מהאות נון. אומרת הגמרא שנון מסמת נפילה. והנון הזאת מסמת נפילה רוחנית שלנו. ובעקבותיה גם נפילה של כל שאר האנושות. עד אשר נגיע לסמך, לסומך השם לכל הנופלים. ואז הנפילה הזאת תהפוך לעלייה. לכן הנון כאן היא הפוכה. שני הפסוקים של הספר הזה, הקטן בכמות אבל המשמעותי מאוד, מציינים שני שלבים בתיקון העולם. במצב הריאלי שבו עם ישראל נתון עכשיו, במצב הזה שלא במדבר, כשמלחמה היא הכרח, עלינו להתייחס אל המלחמה בצורתה הנכונה. ארון נוסע בראש, עם ישראל נוסע בעקבותיו, וחייב לדעת שהמלחמה היא לא אינטרס קיומי שלו, אלא ליחוד השם. לאחר מכן בא השלב השני, ובנוחו יאמר, שובה השם רבבות אלפי ישראל. כשארון נח, הוא מוקם ממקומו, הוא מוקם במקום שלו, אז עם ישראל חי בשובה ונחת. גם ביחס להשם, גם ביחס לשכנים, ואז בית המקדש אמור להיות בית תפילה לכל העמים. נחזור לראשית הפרשה, אנחנו קוראים כך, וידבר השם אל משה למור, דבר אל אהרון ואמרת אליו, בעלותך את הנרות אל מול פני המנורה, יאירו שבעת הנרות. בסדר, אתה מצווה לעלות את המנורה. ויעש כן אהרון אל מול פני המנורה, העלה נרותיה, כאשר ציווה השם את משה. בפסוק הזה, פסוק השלישי בפרשת השבוע, נתקשו מאוד הראשונים. שהרי לפחות חציו, אם לא רובו של הפסוק מיותר. משה מצווה, השם מצווה את משה, דבר אל אהרון, אמרת אליו, בעלותך את הנרות אל מול פני המנורה, יאירו שבעת הנרות. והפסוק הבא מעיד שאהרון עשה כך. קיים את הציווי. ויעש כן אהרון אל מול פני המנורה, אלה הנרותיה, כאשר ציווה השם את משה. אבל למה לא היה מספיק לומר ויעש כן אהרון? ברור שהוא, אם הוא עשה כן, אז הוא העלה את נרות המנורה, והוא עשה את זה כאשר ציווה השם את משה. רש"י נדרש לשאלה, והשיב, להגיד שבחו של אהרון שלא שינה. באמת, יש בזה שבח, שאהרון לא שינה ממעשה המנורה. בשפת אמת, בתף ריש מ"ו, מביא ביאור נוסף, ביאור עמוק יותר, לעניין הזה של שלא שינה, וכך הוא כותב. להגיד שבחו של אהרון שלא שינה, פרשנו, שלעולם עשה כן בלי השתנות. היופי של השפת אמת להוציא את המילים מפשוטן ולהעניק להן משמעות יתרה. אומר, לא שלא שינה. ברור שהוא לא שינה, מה הוא יבוא וישנה את מה שהשם מצווה לו. זה פשיטה שהוא לא ישנה. שלא השתנה. וכך הוא כותב, דאדם נקרא מהלך, שבא מעט מעט אל השלמות. אבל אהרון, בדרך כלל, אדם נמצא כל חיה באיזושהי הליכה, באיזשהו מסע לקראת השלמות. אבל אהרון הכהן, כותב השפת אמת, מלאך השם צבקות הוא שנקרא עומד. ומה אנחנו קוראים? כי שפתי כהן ישמרו דעת ותורה יבקשו בפיוק עם מלאך השם צבקות הוא. מי זה הכהן? הם לא אבי הכהנים. ואמת, כי נתעלה על ידי עבודת המקדש. לאהרון הייתה התעלות מהעבודה הזאת, עבודה של הכהנים, ובוודאי עבודה שמעלה. וזהו שרמזו חז"ל, מעלה הייתה שעליה הכהן עומד. מעלה גם בפשט הייתה מדרגה. אבל לא רק זה. לכהן הייתה מעלה. למה? כי הוא נתעלה. כי העבודה, עבודת הקודש העלתה אותו. עכשיו אנחנו מבינים בצורה יותר עמוקה את העניין הזה של אהרון שלא שינה. יש מדרש יפה על דוד המלך. פסוק בתהילים אומר, הוא הגבר, הוא קם על. זאת אומרת, המדרש, מה זה הוקם על, הגבר הוקם על, היינו שיש לו קיימה בעלייתו. שהוא מגיע למעלה, זה לא דבר חולף, זה דבר שמחזיק, זה דבר שיש לו קיימה בזה. וכנראה שמהביאור היפה הזה, על ויעש כן אהרון, אנחנו מצליחים ללמוד שהוא הדין לגבי אהרון הכהן. שהייתה לו איזושהי מעלה מאוד גבוהה. מעלה הייתה שעליה הכהן עומד. והוא לא השתנה. הוא נשאר והצליח לעשות את העבודה הזאת, את הטבת הנרות, כל יום ויום מחדש, בדיוק כמו ביום הראשון. יש בכך מסר גדול גם לנו, על דברים, על מצוות שאנחנו מקיימים מדי יום ביום, או על תפילות, שלא יעשו כמצוות אנשים מלומדה, אלא באותה התלהבות ובאותה עוצמה של הפעם הראשונה. תודה רבה ושבת שלום.